אנחנו ממשיכים בתוכנית שלנו. הרב יצחק ישעיה וייס, רב בבני ברק, דיין ורב של קהילה ומחבר חיבורים חשובים, מתארח פעם ראשונה אצלנו כאן בכינוס שלנו, וביקשנו ממנו לדבר על אחד הנושאים שקשורים לרשי, שידיו רב לו בנושאים האלה, והרב ידבר על הפסוקים שמביא רשי להעברת פירושו. נראה מה נמצא מתחת לכותרת הזאת. ובדקות האחרונות הרב ירצה להעיר כאן איזה הערה בעניין השבעה שדיברנו עליה קודם, השלמה לדברים שנאמרו.
קודם כל, אני שמח להשתתף בכינוס. אני רוצה קודם להקדים שקטונתי מלהבין את דברי רש"י, וקטונתי מלדבר לפני ציבור כזה של ידענים, ואני רוצה להגיד, לגלות סוד שאולי לא נעים לגלות אותו, שאני לא יודע בכלל דקדוק. אני, מה שאני, ואומנם כתבתי די הרבה, ואנשים בטעות חושבים שאני כותב לדקדוק של רש"י, אני לא יודע דקדוק, אלא בניגוד לאחרים שמנסים לתפוס את האמת של הדקדוק על ידי רש"י, כאילו מהו הדקדוק שרשי יחז וכדומה, אצלי המצב הוא הפוך. אני מנסה להבין את רשי, ולצורך זה אני מחפש בדקדוק כמה שידי מגעת, ודיה לי בזה שהבנתי את רשי, ואני לא מצליח לפתור את הבעיות הכלליות של השפה העברית, איך בדיוק מסתדר הוו הזה והפעולה והשואשים יסוד הנופל. אני מתייחס לזה מאוד בחשיבות, אבל אני מסתכל על זה כמו רוב האברכים כמוני, שפותחים זוג עיניים ואומרים, הלוואי ריבונו של עולם, שכמו אני רוצה שתגלה לי את רזי התורה, תגלה לי גם את רזי הדקדוק. המטרה שלי היא הפוכה. לפני שאני מתחיל לדבר על רש"י, אני רוצה להקדים, אגב, כמה זמן יש לי?
חצי שעה.
נטו. אני מקדים את זה בהרבה מקומות, בהרבה מושגים. יש משל ידוע ממגיד מדובנה על הקדוש ברוך הוא, שכתוב עליו כל אחד מהנביאים קורא לו אחרת, הגדול, הגיבור והנורא, האדיר, כל מיני. אז הוא מביא משל, הביאו לעיר פיל, קרקס הביא לעיר פיל. פעם בכפרים, בערים, לא ראו כזה דבר. כל העיירה רצה לראות את הפיל. הייתה קבוצה של עיוורים שהלכו לראות את הפיל, ביקשו שיכניסו אותם. איך עיוור רואה? הוא ממשש. נעמדו הקבוצה של העיוורים מול הפיל והתחילו למשש. אחד צועק, אני יודע מה זה פיל. פיל, הוא תפס את החדק. פיל זה צינור, צינור עבה. השני אומר לו, לא, אני אוחז את הפיל ביד. הפיל, הוא תפס את האוזן, זה כמו מטלית רכה כזו, מתקפלת. השלישי תפס את האחת, אומר, פיל זה קרן. הרביעי תפס רגל, אומר, פיל זה קורת עץ. החמישי תפס את הבטן, אומר, פיל זה כמו סניחה גדולה כזו, רכה. השישי תפס את הזנה, אומר, פיל זה מברשת קטנה כזו. עכשיו, כולם יודעים מה זה פיל. עכשיו, איפה הם ואיפה הפיל, אנחנו נשאיר את פילו. בגיל מדובנה אומר את זה, על הקדוש ברוך הוא, שכל אחד תיאר משהו משש, ולמעשה בכלל אנחנו רחוקים מזה. על רש"י אני גם אומר אותו הדבר. כמה שנמשמש ברש"י ונעיין ברש"י, אין לנו מושג בגדלות של רש"י. לא, הגדלות של רש"י היא לא זו שהוא הצליח לבד ליצור כללים בדקדוק וכולו וכולו וכולו. הגדלות של רש"י הוא שהוא הצליח להכניס לכל בית יהודי ולכל לב יהודי את הפירוש הנכון והרצוי בשילוב של כל חז"ל, מה שצריך על התורה. ואותו דבר בש"ס, הוא פתח לנו את הש"ס. זה כהקדמה. עוד נקודה שאני רוצה להגיד, וזה הקו שלימדו אותי רבותיי, במיוחד רב גאון פילי שקראו לו רב נוסן לוברט, שהיה תלמיד של מאיר שפירא, וידע שבע חוכמות וכל אותיות שבתורה בעל פה, וזכיתי קצת ללמוד איתו. אנחנו צריכים תמיד להתבונן בכל מקום מה בעצם היה לפני רש"י, ולפי זה נבין את רש"י. פה אני מדבר על קטע אחד. ברור שעד רש"י למדו אם נדבר על המושג תורה, למדו את החומש, למדו את הפסוק, מי שדיבר בשפות זרות תרגם לעצמו את זה באיזושהי צורה, איפה שלא ידעו הבנה, היה שני כלי עזר. היה כלי עזר אחד שזה התרגומים, אם זה תרגום אונקלוס, אם זה תרגום ירושלמי, יש את התרגום ירושלמי בכתב יד, ומסתום היו עוד הרבה, היו הרבה חכמים שתרגמו. כשרשי או כשיהודי רצה להבין, אז היה לו אפשרות לנסות להבין את המילים כפשוטם, או להיעזר בתרגום. זה היה הכלי, אולי גם הגיע לתרגום השבעים ולכולו וכולו, אבל זה היה הכלי שנעזרו בו. עוד כלי היה, שזה קראו לזה ספר פתרונות, מה שקוראים היום מילון, וזה כמו שרשי מביא יסודו של יסודו, קראו לזה גם יסוד, לכאורה, זה קובץ שביורי מילים לפי א' ב', לפי ה... ומזה נעזרו, מזה יוצא, יוצאים גם הרבה פעמים דברים מוטעים ומוזרים, וזה היה הקושי ללמוד עד שחיברו את הפירושים. למעשה, מי שמכיר את ההקדמה של אבן עזרא, יש לזה שתי נוסחות אפילו, הפירושים הראשונים הלכו לכיוונים אחרים לגמרי, והיה קשה להגיע לפשוטו של מקרא. רש"י הוא הראשון, להגיד הראשון, רש"י הוא הספר של פשוטו של מקרא הראשון שהתקבל. ופה אנחנו רואים, אז מה רש"י בעצם עשה? רש"י למד את הפסוקים כמו שלימדו אותו, דהיינו, אני אומר את זה תמיד, איך שהרבה בחיידר הסביר לו, והוא בדק את זה אם זה מתקבל בתור מבוגר, אם זה מתקבל. הוא נעזר כנראה גם במילונים צרפתיים, אני לא יודע, הוא נעזר בתרגום, והוא נעזר בחומר שהיה לפניו, אם זה ספרי פתרונות וכדומה. אני בקצורה כזו מבינים המון המון דברים, לא כאן המקום לתת דוגמאות, המון המון דברים, למה רש"י פה כן מסביר ולמה רש"י פה לא מסביר וכל מיני דברים אחרים, פשוט מאוד כי פה יש בעיה. אני שמתי לב לנקודה שמשום יש לי גם את ההסבר, תכף נגיד את זה, לא עמדו עליה. רש"י המון מקומות נעזר בפסוקים שונים להשלים את הדבר. המפרשים כולם, החל ממה שיש לנו על רש"י, החל מספר הזיכרון והרם מזרוחי והגור אריה וזה, לכולם הייתה בעיה שלא תלויה בהם, חיסרון שלא היה בפניהם, אחד מהיסודות המרכזיים של רש"י. רש"י מביא מאות פעמים את מחברת מנחם. אגב, אני רוצה לתקן את עצמי, להסביר משום מה מקובל לדבר על מנחם ודונש, היות ואני לא למדתי איתם בגן, אז אני משתדל לקרוא להם רב מנחם ורב דונש. לא, ואני לא חושב שזה. אז אני אומר, אבן עזרא זה לפחות כאילו שם של ספר, זה כאילו שם של ספר, כן, אלה קוראים לו רבי אברהם וזה, אבל הרב אבן עזרא קצת כל פנים ככה אני נוהג, לכן זה קצת יהיה שונה מקודם. מחברת מנחם, אז זה בעצם כידוע הספר שהוא זמן בשביל להסביר את המילים של לשון הקודש, ונכתב לשם זה. עליו השיג דונש, ועליו יש את הכרעות רבינו תם ותלמידי דונש, תלמידי מנחם, לא ניכנס לכל הפרטים. אחר כך יש עוד ספר שזה ספר הגלוי של רבי יוסף קמחי אבי הרד"ק, שעד שהוא לא הודפס אפילו לא ידעו שהוא בעצם עוד גלגול, שהוא אחרי רבינו תם יושב לדון ולתרץ ולהשיג על הספרים האלה. הספרים האלה, זאת אומרת רבי מנחם ורבי דונש, היו בפני רש"י, זה ברור, כי הוא מביא אותם מאות פעמים. בכל מקום שרש"י מביא כמה פסוקים, אני חושב שזה, אני יכול להגיד את זה כמעט בוודאות, הוא פשוט לוקח או ממחברת מנחם או את השגות דונש. זה אצלי סימניה, פה צריך לחפש. עכשיו, למה אף אחד לא פירש את זה? בגלל שלא היה את הספר. לא היה את הספר, וגם כשהוא נתפס, למרות שהוא כבר נמצא בעולם בדפוס 150 שנה כמדומני, או 140, הוא לא חדר לעולם שלנו, לעולם התורני. כמעט ולא השתמשו בו. אולי זכיתי אני והתחלתי לעשות את העבודה הזו. יש לי ברוך השם כבר למעלה מ-40 מקומות, שאחרי שרואים, ואתם תראו את זה תכף פה בעזרת השם, רואים שזה מאוד מאוד פשוט, וכל מה שכתבו וכתבו וכתבו המפרשים, זה פשוט קשה, זה פשוט כי לא היה להם את הבסיס. התפסתי, יש לי בן דוד, בן דוד, אחד מהגאונים בלעזי רשי, אחד זה ספר מעייני אגם, מי שמכיר אותו, בן דודי רב אברומאיר גלנצר, שהוא פליט שואה שהתגלגל לצרפת, וכתוצאה מכך הוא למד צרפתית אקסטרני, מה שקוראים היום, והוא היום המומחה בלעזי רשי, הוא לימד אותי הרבה. בספר שלו מעייני אגם התפסתי על המילה תזמור בגבי מצוות שמיטה, כן? התפסתי על זה מה רשי רוצה, ושם הרשיתי לעצמי להתפרס, הבאתי 12-13 פירושים, את כל מה שכתבו על רשי בעניין, אחר כך הבאתי פשוט מאוד מחלוקת מנחם ודונש, רשי מכריע כמו אחד מהם, וזה הכל ולא יותר מזה. זה הפירוש. אני רוצה היום להתמקד, בחרתי משהו מפרשת השבוע, נתמקד גם כן בכזה רשי, אני אדלג על כל מה שהמזרחי ואחרים אומרים. הפסוק הוא, כמו שאתם רואים גם, ואם איני אביה אותה ביום שומו, כל נדריה ועשריה אשר אשרה על נפשה, לא יקום והשם יסלח לה, כי איני אביה אותה. יש פה בפסוק פעמיים את המילה איני. בא רשי להסביר את זה. ואם איני אביה אותה, אם מנע אותה מן הנדר, כלומר שהפר לה. זה קודם כל רשי כדרכו. רשי הוא בעצם, יש לו לדעתי, לפחות שלושה מטרות. שלוש, כן, אמרתי שאני לא יודע דקדוק. אבל במיוחד, במיוחד את ההטייה של מספרים, אני תמיד אומר הפוך. אשתי מורה לדקדוק, והיא מתקנת אותי. הכל פנים, הוא קודם, כן, שלוש מטרות. מטרה אחת, הוא בא להגיד את ההלכות. הוא מצרף לתורה שבכתב הלכות שנחוצות בשביל לדעת. מטרה שנייה, הוא מביא מדרשי חז"ל שקשורים לדעת את העניין, ושלישית לבאר את המילים. לא, סדר, לא חשוב. אז כאן קודם כל דבר ראשון, מה זה? ואם איני אביה אותה, הוא מנע אותה מן הנדר, כלומר שהפר לה. מה זה בדיוק הפר ומנע, ואיך זה מתפרש? אז בא רשי תכף להסביר. אז זה בעצם, הרשי הזה לקוח מספרי. הנאה זו איני יודע מה היא, כשהוא אומר, ואם ביום, פה נכנס עין מיותרת, ואם ביום שמו האישה יני אותה והפר, ואומר, ענה זה הפרה. זאת אומרת, למעלה כתוב והפר, פה כתוב והני, זה בעצם אותו דבר. עד פה אומר רשי בעצם את החלק ההלכתי כאילו, כן? מדובר שהאבא מונע את הבת מהנדר. איך הוא עושה את זה באמצעות הפרה? עכשיו בא רשי ללמד אותנו לשון הקודש. הוא פשוטו לשון מניעה והסרה. זאת אומרת, המילה הפשוטה הני, הפירוש שלה הפשוט הוא למנוע ולהסיר. וכן, ולמה תניון? תניון זה גם. זאת אומרת, אנחנו כותבים מניעה בעין, וכמובן יש את זה המון פעמים, המניעה הני עם א' הוא כמו עם עין. בעצם ככה. וכן, ולמה תניון, זה גם הכוונה למה אתם מונעים. וכן, שמן ראש על יני ראשי, זאת אומרת, גם כן שמן לא יימנע מהראש שלי. וכן, וידעתם את תנועתי, את אשר סרתם מעלי. ידעתם את תנועתי, איך... פה, זה הפסוק. עכשיו, מה רשי רוצה פה? אז המזרוחי מתחבט בזה, והוא שואל, הוא לא מבין. אחרים שהסכחו מרבט לו, אתה לא ידעת מה זה? בפסוק ב', אז רשי אומר שזה עניין של שהפרה זה מניעה וכולו וכולו. אני נדלג בכל, על כל הפירושים, ונפתח את מחברת מנחם. מחברת מנחם זה כן, כן, המחברת היא מחברת מנחם. הכותב זה רב מנחם. כן? ככה אנחנו גם ככה אומרים לאלקטן, יש התוירס מוישה זה האלשיך, ואף אחד לא יקרא לו מוישה אלשיך, אלא רב מוישה, כן. על כל פנים, בערך נא, זה דנון א', כמו שהקדימו פה, שיש לו שרשים בני שתי תיבות, השני זה היני מחשבות עמים, ואם איני אביה אותה, שמן ראש על יני ראשי, ולמה תניון, וייתכן להיות מגזרתם, אל תאכלו ממנו נא, וייתכן להיות מגזרתם. פה יש מקרה שהוא די נדיר, מה שצריך להבין זה, שמחברת מנחם הועתקה כנראה במאות ובאלפים עותקים, עד שהגיע הדפוס וכולו, עד שהגיעו ספרים. ויש היום, גם כן הוא מציין, המאדיר פה מביא, עובד מארבע, אני הסתכלתי, ראיתי שיש שרדו הרבה יותר. פה אין ביור, בדרך כלל המחברת בסוף מביא ביור מילה. פה במקום אין ביור מילה, ותכף נדבר על זה, שמה באמת היה כתוב פה, יש גם ויכוח. הכל פנים נראה מיד פה, יש בסוף השמטות, הוא מודיע, נוסף לביור השורש לשון שבירה הם. זאת אומרת, אם הידי אביה אותה, אז בכתב יד הזה כתוב, הוא שבר. האבא שבר את הנדר שלה, או שבר, שבר אותה, או שבר את הנדר שלה, זה הפירוש של מנחם. מגיע דונש, כדרכו הוא מתנפל על מנחם, רבי מנחם, רבי דונש אומר ככה, והבאת בחלק אחד על תאכלו ממנו נא, אם ולמה תניון את לב, כן? הוא הביא קודם, מה שמעניין זה, הוא מתחיל עם הסוף, וייתכן להיות מגזרתם אל תאכלו ממנו, זאת אומרת רבי מנחם מסתפק בזה, אבל בשביל לצאת נגד, אז הוא מתחיל, איך אתה מקשר למה תניון את לב אם והבאת, ופתרת אותו אל תאכלו ממנו שבור. עכשיו הוא את הויתכן הזה מנצל רבי דונש לסתור את רבי מנחם. אומר, ותעשה כמו ועצם לא תשברו בו, ותעשה מצווה אחת משתי מצוות. זאת אומרת, יש הרי מצווה אל תאכלו ממנו נא, שאנחנו מפרשים אותו חי, ויש מצווה ועצם לא תשברו בו, בא מנחם ואומר, אל תאכלו אותו נא, אל תאכלו אותו שבור. אז עשית משתי מצוות מצווה. והוא ממשיך, כמו שאתם רואים, תורה אחת משתי תורות, וכן לא יאות להורות, החרוזים הרי פה הם נפלאים. עכשיו הוא בא ואומר, הוא ממשיך, לא ניכנס לכל הפרטים, הוא נכנס לפרטים של העניין של מצוות הפסח, שאסור לאכול אותו וזה, ומה זה, עכשיו הוא בא ואומר, מפתרונך השפחה כי הבשר הנה ייראה לאכול, אפשר לאכול אותו, נא זה יבוא באש ולא יצלה היטב, והבשר אז הוא אסר עלינו בפסח. והעד אשר הידעת מלמה תניון, רבי מנחם הרי מביא את למה תניון, אין פתרונו בלשון שבירה כי אם בלשון מניעה. פה הוא בא ואומר, סליחה, כל השורש הזה הפירוש שלו למנוע, ופתרון למה תניון, למה תמנעון, כמו אם איני אביה אותה אם מנע אביה. ומפני הפתרון הזה לא נוכל לאמור אל תני העצם במקום אל תשבר העצם, ולמה תניון במקום למה תשברון. ועוד יאמץ הפתרון אם עלי מוצא אונקלוס באומרו לו תוכלין מיני קדחי, זאת אומרת יש לו ראיה מאונקלוס בנה, והתעורר ולבך ראי והספרה שמך לך. ברבינותם, לרבינותם כנראה היה חסר, כמו שאצלנו בדפוס בתוכו, עלילות דברים שם לו דונש ומנחם פתרת למנחם פתרת נא שבור כמו בעצם, ומנחם לא כן עשה, כי אחרי אשר חיברו מנחם עם למה תניון והביא את פתרומן לשון מניעה, זאת אומרת לרבינותם היה כתוב לשון מניעה, כתב ויתכן להיות בגזרתם על תאכלו ממנו נא, אם כן לא שינה פתרונו מתרגום המתרגם קד חי. על כן הוא אומר כאילו אולי זה, אולי זה אל תאכלו ממנו נא, זה גם כן מנוע, תחל להיות רגע, בשר החי מונע מלאכלו, זאת אומרת נא זה בשר חי שהוא מנוע מאכילה, אי אפשר לאכול אותו. זה רבינו תם, כמו שאמרנו אף אחד לא ראה את זה לפני כן. עכשיו
ניגש כעת אחרי ששמע את זה.
אז יש לנו פה ויכוח בין רשי, בין רבי דונש ורבי מנחם, אם היני זה שבר או מנה. אמרנו רבנו תם בעצם אומר שרבי מנחם גם אוחז שזה מלשון מניעה, היה לו כנראה כזו גרסה. ויש, כמו שהזכרנו, יש את הספר הגלוי של רבי יוסף קמחי אבי בדק, שם יש הגאות מלא, הרבה מאוד, זה חיבור שלם של אחד בשם אמר בנימין, לא יודעים מי הוא. אמר בנימין מתייחס גם כן לעניין, והוא מביא, לא, רבי מנחם צודק, שבירה זה נכון. מה הוא אומר? בחינם שם רבינו תם להציל את מנחם מפתרון שבירה? לא, כן הוא, אל תאכלו ממנו, נע זה שבור איברים, הוא אומר, ולא שבירת עצם. הוא אומר, זה שתי דברים, יש עניין ועצם לא תשברו בו, ויש עניין אל תאכלו, לא לשבור את האיברים. עכשיו הוא בא ואומר שזה אחד כנגד השני. הוא אומר, הוא אומר, אל תאכלו בשל מבושל כי אם צלי אש, ואל תאכלו נע כי אם ראשו על קרב ועל קרבו. זאת אומרת, המצווה הזו שצריך לשים אותו גדיים מקולסים, גדי שלם, ראשו, זה ההפך מזה, זה נע. אל תחתוך אותו לנתחים. מה הוא עושה עם, מאיפה הוא לוקח את הדין שצריך לאכול אותו צלי? כנראה מהמילים כי אם צלי אש, לא משנה. אז יש לנו פה לימוד זכות על רבי מנחם, שאפשר לפרש את כל הפועל הזה, את כל הזה, במושג שבר. עכשיו בוא, מה קורה במפרשים האחרים? אז אני קודם כל בודק בפסוקים שרבי מנחם הביא ורשי הביא, אני הולך לבדוק מה רשי אומר במקומות אחרים, בפסוקים אחרים, ולפי זה בדרך כלל אני מאשש וקובע, הנה באמת רשי הולך באותו קו של רבי מנחם. אז באמת אנחנו, כשרשי מביא, כן, בוא נחזור רגע אחד, סליחה, אני, אז רשי בו בעצם התחיל ואומר, תדעו לכם שאל תניעו, זה לא חשוב כרגע, זה זה לשון מניעה והסרה, ככה לשון רשי, כן? נחזור ללשון רשי. אז כמו שאמרנו, רשי אומר, אני, פשוטו לשון מניעה והסרה, זאת אומרת, אל תבוא ותגיד לי לשון שבירה, זה לשון הנאה ומניעה והסרה. ותדע לך שככה גם בבלם התניון, וככה גם בשמר ראשלייני, בכל מקום זה מניעה והסרה. עכשיו בוא נראה מה בעצם יוצא שהוא קיבל את רבי דונש, זה מה שהוא קיבל. נראה באל תאכלו ממנו נא, אומר רשי דבר מעניין, יש פה עוד נקודה שמשום מה נשמטה ממני כשקראתי את, את דונש. סליחה, הוא פתרון אל תאכלו ממנו נא כמשמעו בלשון ערבית חי, ואם תאמר אין, איך, אין מצווינו השם לאכול כי אם דבר אשר יראה לאכול והבשר ענה לא, אז רשי, רבי דונש אומר נא זה מילה ערבית. עכשיו אנחנו פותחים חומש ב, את הרשי באל תאכלו ממנו נא, כן? אז רשי אומר, יש לנו פה, אל תאכלו ממנו נא שאינו צלוי כל צורכו קוראו נא בלשון ערבי. רואים פשוט שרשי העתיק את רבי דונש פה במקום. מה אומר, ניקח את האבן עזרה,
רשי לא יודע,
רשי לא יודע, אני ברור, אני אומר, אבל הוא העתיק את, כן. מה אומר האבן עזרה פה? הוא אומר היני כמו שבר והפר, זאת אומרת הוא לוקח את רבי מנחם, וללן בתניון הוא אומר כמו תשברון, ואת תנועתי הוא אומר יניעני, הטעם שישבור את שבועתי. זאת אומרת רבי אבן עזרא מפרש בכל מקום מה התכוון רבי מנחם, כן, זה הכל מלשון שבר. והעד כי עוד תפילתי ותפילתי בראותם, כי מנהג השמן להסיר מהשמן ראש על יני, הוא אומר מנהג השמן, כך כותב אבן עזרא בתהילים, מנהג השמן להסיר שבר הראש, על כן זה היה להפך, שמן ראשי על יני. זאת אומרת, הוא לא, הוא ישבור, הוא לא ישבור את הראש. כך אומר, רואים שרבי הרב אבן עזרא לקח את שיטת רבי מנחם, רש"י לקח את שיטת רבי דונש. עכשיו, הרד"ק, הוא היה לו את אבא שלו, את ספר הגלוי, והיה לו כמובן את כל אלה. הרד"ק בשורש נע, אז הוא מעתיק את רבי דונש. עוד לא, אני דילקתי פה אחת. אחרי, כן. מה שיש בתלמידים של רבי מנחם ורבי דונש, אז הוא כותב באביו אל תביאו, באביו אל תאכלו ממנו נע בחלק אחד עם למה תניון, פטר אותו אל תאכלו ממנו שבור, ויאמר בתשובה לא ייתכן להיות שבור כי אם חי, והדומה למה אין פתרונו זה, הוא בא ואומר יתבונה, כי פטרון אל תאכלו ממנו נע זה שבור, והוא הפתרון אשר פתחו הקדמונים, כי לא שבור אלא חי, וככה פתרו הקדמונים, וכך פתר אומקה לסגר. בואו נראה התרגומים. התרגומים, התרגום, כן, התרגום אומר, ואם העדי אבוע, העדי אומר המתורגמן לשון העברה, לשון, זה כך אומר רבי אליהו בחור בלשון העברה, בכל סור בתרגום זה עדה, בתרגום יונתן אז הוא אומר ואם יבטל איבה, הוא כותב לשון ביטול, אומר המתורגמן על בטל, הוא אומר לשון שביטה ופריאה והפרה זה בטל. זאת אומרת שהוא לקח משהו כמו כמו להעביר יש לבטל. התרגום ירושלמי כתב יד, הכתב, מה שקוראים זה כתב יד רומי, הוא אומר למה כאן תתברו יתליבון דבני ישראל, למה תניון, הוא אומר למה תשברון ליבם. רואים את ליבם, כן? רואים שהוא הלך כמו רבי מנחם. הכל פנים, מה שראינו פה זה שבעצם אם מישהו שואל מה רש"י רוצה פה, הוא פשוט רוצה להגיד לא כמו רבי מנחם. לא, הוא לא מביא את רבי מנחם, הוא הרי לא מביא את רבי מנחם, הוא מסביר את פשט הפסוק. פשט הפסוק זה למה מלשון מניעה ועשרה, זה מה שהוא אומר. למה הוא קודם? למה? כי הוא ידע שמי שיפרש מרבי מנחם. מעניין זה החזקוני למשל, החזקוני יש לי פה, הרד"ק אומר את שני הדברים, יש לו ערך נע ויש לו ערך נוע. בערך נע הוא אומר כמו אני לא רואה את זה, פשוט זה ברח לי, איפה זה? כל פנים הרד"ק מביא את שני הדברים האלה, לא ניכנס, את שתי השיטות. החזקוני למשל בפירוש על תאכלו ממנו נע אומר מאוד מעניין, הוא אומר אם מצרי יבוא בביתכם בעת צליאתו אל תסלקו מן האש לומר צלוי יפה, כאילו גמרנו כבר ותוריד אותו, ודאי נונה וכל כך תאמרו מתוך יראה, לכן נאמר שלא תראו מהם. מה זה אומר פה? אז יש דעת זקנים בעלי התוספות מביא את הרבנו תם, את הרב אבן עזרא, שאומר ולפי שתועבת מצרים תסבכו, שמה תאמרו לא נצלעו כל צורכו או פן ירגישו בו המצרי, אז על כן אמר אל תאכלו ממנו מנה. אז החזקוני לוקח את הפירוש של בעלי התוספות והוא מוסיף נקודה שנע זה מלשון הסרה. איך הוא אומר? הוא אומר אל תוריד אותו מהאש לפני הזמן. כן, זה שוב הוא לקח את, הוא קיבל את הפירוש של רש"י שכל נע הוא לשון הסרה. ממילא קשה, כמו שאומרים הפשט של רש"י אז הוא מאוד מאוד פשוט, תדע לך שקודם הוא מביא את הדרשה של הספרי שהעני זה, זה לא לשון שבא, עכשיו בנדר אפשר לשבור את הנדר, זאת אומרת לקטוע אותו, אפשר להסיר אותו. להסיר אותו יש בה את השיטת הרמב״ם, זה שהוא עוקר למפרע, לכאורה מניעה והסרה, זאת אומרת הוא מונע אותה מלקיים את הנדר על ידי שהוא מסיר אותו למפרע. ככה זה כנראה שיטת רש"י. מה? אביה. כן, כן, כן. אז כן, אבל הוא יכול להיות שזה מת, אבל הוא אומר את זה כלשון של שהוא כנראה כן מפרע. כן, כן, כל פנים, בואו לא ניכנס לחלק הזה, זה אתם צודקים, אבל בעיקרון רואים את זה שהוא אומר, אם איני אביה, זה שהוא ימנע אותה מלקיים את הנדר, הוא יסיר ממנה את הנדר. טוב, כן.
אולי השרה ושבירה, דיינו, כלומר, היא התחילה במשהו, ברגע שהוא מפר, מתברר שהיה משהו שהתחיל ונעצר באמצע, או להידרגיסה לקרוא לזה, לא היה כלום.
כן. אתה צודק, זה ברור ש... ברור, כן. הנקודה היא, כשאנחנו באים לראות, אנחנו פה באמת רש"י בא להסביר את המילה, כדי שנבין את המצווה. כשרש"י בא ולוקח את הפסוקים שרבי מנחם הביא, ושם אותם שם אותם בסדרה, בכל אלה, תראה שהפירוש הוא מלשון מניעה והסרה, זה אומר באמת שזה לא שבירה. עכשיו, למה זה לא שבירה? כי בלשון הקודש אין מילה כזו נע שבירה. ככה, אם רש"י הצליח לפרש את כל, רש"י או רבי מנחם, רבי דונש, לפרש את כל, את כל השורש נע, בלי להיעזר במילה שבר, בפירוש שבר, זאת אומרת שאין כזה פירוש. זה בעצם מה שרש"י בא להגיד. זאת אומרת שאתה לא יכול לפרש כמו רבי מנחם, כי המילה בלשון הקודש היא לא זו. היא לא זו. רק רציתי עוד לדבר על הנקודה שהפרופסור גמליאל הסביר, מאוד נהניתי מהדברים שלו, חידש לי המון דברים, כמו שאמרתי שאני לא יודע דקדוק, אז היה שווה כל הנסיעה רק בשביל זה. רק בנקודה הזו של השבעת ימים והמילה הלועזית שטיינר או סטינה, כן, מה? כן, הרבי אמר שטיינר, וזה... כן, על כל פנים, אני רוצה רק... יכול להיות שלא הבנתי טוב אותו, אני רוצה רק להעביר את הדבר. המושג טרציינה על שלושת, או טרצינה, אני יודע, תגידו אתם איך, או סטינה, זה כמו שאנחנו משתמשים היום בשפה המדוברת, במושג טריסר. מה זה תריסר? תריסר זה לא 12 זה יכול להיות 12 יחידות. תריסר זה יחידה של 12. אתה לא יכול, זה הולך יחד. מה? הדזן, הדזן, בדיוק, גם בכל השפות. וזה רש"י אומר פה, כל מקום שכתוב שבעת, אז על זה גם בן דודי בעל מעייני הגם אומר, שכשרש"י אומר כל מקום, זה לא הכוונה כל מקום, יש לו על זה המון ראיות, כל מקום זה הכוונה כל מקום כמו פה. השבעת ימים פה, הכוונה שבעה כקבוצה. מה הכוונה? נראה קודם במכת החושך. כתוב שלושת ימים, אומר רש"י תרציני. זאת אומרת, אל תחשוב, אם היה כתוב שלושה ימים, הכוונה הייתה שביום ראשון היה חושך, עבר יום ראשון, ביום שני היה אור, יום שלישי נהיה חושך, יום רביעי שוב פעם אור וכו' וכדומה. כשהוא בא ואומר שלושת, הוא אומר זה יחידה אחת, היה במשך שלושה ימים היה חושך, בלי הפסקות, בלי הפסקות. כשאתה אומר שבעת וששת, אומר רש"י אותו הדבר. שבעת ימים יכול להיות שיש מצווה לאכול, להתחיל בתדוו ותאכל בתזיין, תאכל לחם ביוזיין, זה לא חייב להיות יחד. כשאומר רש"י שבעת ימים זה יחידה אחת. עכשיו, אם זה יחידה אחת, אנחנו מבינים גם את הדרשה, את הדרשה. יש לי יחידה של שבע שחייבים לכל מצות שבע ביחידה, כל השבע. יש לי יחידה של שש שחייבים לכל שש. איך זה מסתדר? נשאר תוריד יום אחד. אם אתה מוריד יום אחד, אז אנחנו אומרים הפוך, כן, זה מה שרש"י אומר. זה רק כשאני אומר שזה יחידה. אם שבעת זה לא יחידה, אז אפשר להגיד, כן, יש מצווה לאכול ששת ימים נניח ביחידה, ותוסיף עוד יום אחרי שלושה ימים. זה לא קושייה, זה לא סתירה. כשאתה שם את זה יחד, שני הם יחד, אז מתחיל הסתירה. הראו לי פה רש"י על, עכשיו, לכן שאלתי, כי שמתם לב, הוא אמר שיבת הכבשים. לא יכול להיות שיבת כבשים, כי כל כבש הוא לעצמו. אין עניין שחייבים להביא את הכבשים כיחידה אחת, כגוף אחד, כמו השני סעירים שווים בקומה או מה. כתוב, והסיבת הזה זה לא, זה לא, זה לא שיטה, זה לא סטינה. מה? זה לא קשור לעקב, קודם כל, זה לא קשור אם זה מעקב או לא. הנקודה שצריך להביא דווקא שבע מסוימים, כאילו, ביחידה אחת. כתוב, אצל בלעם כתוב, שיבת המזבחות. אומר שם רש"י, שזה כנגד ארבע ושלוש, כנגד האבות, כן? אז אומר, אז רואים, פה אתה רואה גם שיבה. זה לא נכון. שם שיבת המזבחות זה כל מזבח לעצמו. כל מזבח לעצמו, אלא המזבחות, אומר רש"י, זה בהיה ידיעה, זה כנגד, רש"י מה ששם אומר, אומר כנגד המזבחות ההם, אז זה פה. זה בגלל הסמיכות. אני אומר, לא חייב להיות, זה עניין, זה לא חייב להיות תמיד, למרות שרש"י אומר כל מקום. יש הרבה מקומות שיבת, שזה לא חייב להיות כיחידה. כאן רש"י מדגיש, פה זה חייב להיות יחידה אחת. זה מה שאני שוקש. תודה רבה. תודה רבה לרב וייס על דבריו המעניינים.